של שלושת השבועות, ימי בין המצרים, שם הפסוק, בלעדך, כל רודפיה, נסיקוע בין המצרים. ימים של חשבון נפש, ימים של התבוננות פנימה, ימים של תיקון. כבר כתב הרמב"ם, שמונה צומות לעם ישראל, אלא כדי להתבונן ולתקן. צום הוא לא מטרה בפני עצמו, אין עניין לא לאכול, אין עניין להתייגע, אין עניין להצטער, אבל אנחנו יודעים, אם אנחנו נמשיך את שגרת החיים שלנו כרגיל, כולל
מילים היסודיים שזה המזון, אז אנחנו לא נעצור להתבונן, לא לנו את הצומות האלה, ולזה נעצור לפרוץ גדר, כתוב לא לפרוץ את הגדר הזה של הצומו, כי בסוף זה דבר שבאמת מעורר אותנו להתבוננות. המשנה במסכת תענית אומרת, חמישה דברים הראו את אבותינו בשבע עשר בתמוז, ובחמישה בתשעה באב. שבע עשר בתמוז נשתברו הלוחות, ובטל התמיד, והובקעה העיר, ושרף הפוסטומוס את התורה, והעמיד צלם בהיכל. שוב, נשתברו הלוחות בזיין בתמוז, משה יורד מהר סיני ורואה את מעשה העגל, את העגל שבנו ישראל, הוא מחליט בקרה של רגע לקחת את הלוחות ולזרוק אותם. על זה כתוב בפסוק האחרון בספר דברים, ישר כוח ששיברת, אשר שם אומר הקדוש ברוך הוא, עשית נכון משה רבנו. משה רבנו לקח החלטה לבד, לא התייעץ עם הקדוש ברוך הוא, לא ביקש רשות, אבל הוא הרגיש שזה מה שנכון לעשות. ובטל התמיד בבית השני, הובקעה העיר, אז על הורים זה בית שני, בבית השני הובקעה העיר בטט בתמוז, אלא שלא רצו לקבוע שני סומות בחודש אחד, זה כבד על הציבור, ושרף הפוסטומס את התורה והעמיד צלם בהיכל. אם נשים לב, כמעט כל הדברים פה קשורים לעניינים שקשורים אל התורה, שרפת התורה, צלם בהיכל, שזה סוג של עבודה זרה, טעות יסודית בעבודת השם, הלוחות עם הסמל של מתן של התורה, שהוא יראה את הלוחות, משהו פה נשבר, משהו פה התרסק, זה שהוא מסמל לנו, זה משהו עמוק של, שנפל ונשבר, צריכים להבין את העומק שלו. בוטל התמיד גם כן, זה גם התורה, שהרי אין תורה בלי התמדה. תורה משמעותה כמובן יש תורה, אבל מי שרוצה ללמוד תורה, היכולת ללמוד את התורה, להבין אותה, ללכת במס דורש התמדה גדולה. זה היה עקב תשמעון, מה שרש אומר שם, כל הברכות זה היה עקב ההתמדה. מה הקשר לדברים האלה? נתחיל עם שתי שאלות ששואלים המפרשים. מדוע משה רבנו שבר את הלוחות? למה הוא לא ניסה לחנך את עם ישראל? אולי היה אפשר, היה צריך לעשות משהו דרסטי, זה נכון, משהו מזעזע, אבל למה לשבור את הלוחות? לוחות קדושים כל כך, שהקדוש ברוך הוא בעצמו עשה אותם, לוחות ראשונים, מעשה ידי אלוהים, המכתב בכתב אלוהים הוא חרות על הלוחות. מראה מסכת מגילה, אתם מכירים, דרכי מן אומרת שאפשר לקרוא את הלוחות מכל כיוון, מן וסמך בנס עמדים, זה לוחות אלוקי, זה משהו מאוד, למה לשבור אותם? מדוע משה רבנו לקח על עצמו את ההחלטה הזאת? ואפשר אולי להשאיר אותם ולנסות אחרי זה לזעזע את עם ישראל בדרך אחרת, להעביר אותם דרך חינוך בצורה אחרת, ולהביא אותם אל ההכרה באמונה בהשם, בלי לעשות את המהלך הזה של שבירת לוחות. זו השאלה הראשונה. שאלה השנייה, איך עם ישראל שראה ניסים כל כך גדולים, סך הכל זמן לא רב לפני כן, 10 מכות במצרים, זה היה במשך שנה, אומרים חז"ל, שנה אחרונה לפני היציאה ממצרים, 10 מכות בערך, שבוע כל מכה, 3 שבועות התראה. רואים ניסים כל כך גדולים, הבדלים גדולים בעם ישראל לגויים, אצל הגויים חושר, אצל עם ישראל אור, אצל הגויים דם, אצל עם ישראל מים, ועוד ניסים גדולים. אחרי זה יציאת מצרים, מכת בכורות, הקדוש ברוך הוא מבדיל ומדלג מבית לבית, ומלאך שמגיע, ואחר כך קריאת ים סוף, נס אדיר אדיר אדיר, משהו שהשאיר רושם עצום. מה שראתה שפחה על הים, אומרים חז"ל, לא ראה אפילו הנביא יחזקאל עם כל המראות הקודש שלו, קדוש קדוש קדוש, אפילו הוא לא ראה את הדברים, את האור הרוחני הגדול שהיה שם, ומעמד הר סיני שפרחה נשמתם, כולם היו בדרגה של נבואה. איך אפשר אחרי זמן קצר, 50 יום בערך, להרוד את העגל ולהגיד אלה אלוהיך ישראל? זו שאלה גדולה. והדברים אולי בתורצים זה לזה. יש הסברים שונים בחז"ל למה משה רבנו שבר את הלוחות. ספורנו אומר שהוא באמת הגיע למצב שהוא הבין שעם ישראל לא יכול להתקדם במצב הזה. עם ישראל צריך לעשות סדרת חינוך כל כך עמוקה, הלוחות כל כך גבוהים, זה לא הולך יחד וצריך. אבל יש לה משך חוכמה, שמחה הכהן, דברים מאוד מאוד יפים, זה קשור ליסוד חשוב בחיים שלנו. אומר המשך חוכמה, משה רבנו פחד, חשש, כשהוא ראה שהם עושים את העגל, הוא הבין שיש לעם ישראל איזשהו תפיסה מוטעת שאותה הוא רצה לעקור ולשרש עם ישראל. תפיסה שלפעמים יש דברים שאפשר ברגע קט להריץ אותם ולטעות ולחשוב שהעומק נמצא בתוכם. זה עגל שפתאום הם עשו, יזרוק זהב לאש, יצא פתאום עגל, התחיל לדבר, אפילו חזל אומרים שהשטן פתח את פיו של העגל. אלה אלוהיך ישראל. אומר משה רבנו, עם ישראל עוד לא מבין שצריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא, רק את הקדוש ברוך הוא. הוא עלול מחר לטעות ולחשוב שגם הלוחות האלה הם עצמם אלוקיים, הם עצמם עבודה זרה. זה פלא גדול שיש לנו בתוך ההיכל שני קרובים. הכוזרי שואל כבר, מה זה עבודה זרה? שני קרובים, שני צורות של 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 קרוב וקרובה, בחור ותולה, בן ובת. אנחנו משתחווים לשם, ברכה, אולי נחשוב שזה עצמו חלילה, שם תמון הקדושה, שם נמצא האלוקות. יודעים שלא, זה משהו גבוה מעל גבוה, אבל ככה שקדוש ברוך הוא אמר, אתה עושה את הקרובים הזה מחוץ להיכל, זה עבודה זרה. אתה עושה אותם בהיכל, זה מצווה גדולה וקדושה גדולה. אבל כדי שעם ישראל לא יטעו ולא יתבלבלו לחשוב שהלוחות עצמם הן קדושות מצד עצמם, ונוכל לא לעשות עבודה פנימית אלא לזלות את עצמנו בלוחות, אכן משה רבנו החליט צריך לשבור את הלוחות, לשבור את העגל, לשבור גם את הלוחות, ללמד את עם ישראל שיש משהו שהוא גבוה מעל גבוה, שכל האמצעים האלה הם אמצעים כדי לעזור לנו להגיע לקדוש ברוך הוא. שום דבר אחד מהם הוא לא מטרה בפני עצמו. ובאמת אנחנו נפגשים עם הרעיון הזה בכמה נקודות נוספות. זה הפרשה הקודמת, קראנו על נחש הנחושת. נחש הנחושת שעשה משה רבנו, הקדוש ברוך הוא אמר לו, ציווה אותו, כך שים נחש הנס, תרים אותו גבוה. והיה כל הרואה את הנחש החי. אז כבר שואלים, חי נחש ממי? או נחש מחיה? זה מה פתאום? אלא החטא ממית, לא הרוג ממית כמו שאמר רבי חנניה בן דוסא, אלא החטא ממית, לא הנחש ממית ומחיה, אלא הקדוש ברוך הוא. אלא שהנחש היה אז באותה תקופה, באותו זמן, איזה אמצעי להבין, להרים את המבט מעל הקרקע, מעל הפוריות, מעל השגרה, מעל החומריות. וברגע שהם הרימו את הקרקע כבר, את העיניים רגע מעל הקרקע, כבר הם נזכרו שיש הקדוש ברוך הוא, וכבר התחיל מהלך והם הבינו את הטעות שלהם. אבל היו דורות שזה כבר לא הספיק, האמצעי הפך להיות מטרה. והגמרא במסכת ברכות מספרת, אתם ודאי מכירים את זה, שבא חזקיהו המלך ומה עשה? קיטט את נחש הנחושת והסכים אותו. שישה דברים עשה חזקיהו, שלושה דברים הסכימו אותו חכמים, שלושה דברים לא הסכימו אותו חכמים, ואחד מהם שהסכימו איתם זה היה שכיתת את נחש הנחושת, וגם גנז את ספר התרופות. למה כיתת את נחש הנחושת? כי עם ישראל, אנחנו עם סגולה, כאילו מחפשים, שוכחים שיש מהות בתוך הדבר, ונתפסים לצדדים החיצוניים. עם הזמן הנחש הפך להיות כאיזשהו סמל של כוח עצמי, מטרה, כאילו כי בכל בנחש עצמו גנוזים ותמונים כוחות על. אנחנו יכולים להתפלל על הנחש, לעבוד אותו אולי, לייחס לו כל מיני כוחות עליונים. ולכן חזקיהו הבין, זהו, עד כאן. הנחש הזה, עם כל הסמליות שלו, אלפיים, אין לנו היום את הנחש הזה, זה היה בטח המוצג במוזיאונים הכי גדול, היסטוריים, אין כמוהו. אבל אנחנו נהרוס את זה. צריך להרוס את זה. כדי לחנך את ישראל ולהבין שלא הנחש הוא המטרה, לא הנחש ממית אלא החטא ממית. העבודה של האדם צריך להגיע להשגות, צריך להגיע למדרגות, צריך לעבוד. דברים לא באים רק מאיזושהי אמירה כזאת או אמירה אחרת, מאיזשהו דבר חיצוני, אלא מעבודה פנימית, השקעה. זה היה אחרי נשא את זה חזקיה. ולפניו עוד מישהו, הפטרה של שבת הבאה שאנחנו לא נקרא אותה, כי אנחנו נקרא עכשיו שלוש הפטרות של תלתא דפורענותא, אבל ההפטרה המקורית של פרשת פנחס, פרשה קרובה, עוסקת בסיפור של אליהו הנביא. אליהו בתקופה שעם ישראל שנמצא מלך מלכה, איזבל ומלך אחר, שהם גורמים לעבודה זרה קשה בעם ישראל, בנביאי בעל, מצב רוחני קשה ביותר. איזבל הורגת את נביאי השם, אליהו נשאר כמעט לבדו, וגם אותו היא רוצה להרוג, ואליהו גוזר שלוש שנים רעב, אין גשר, יש רעב, כל הסיפור אתם מכירים באופן כללי. ואז אליהו פוגש את אחיו והם מחליטים לעשות איזשהו טקס לראות מי צודק, האם אליהו צודק בתפיסה שלו, בהשקפה שלו, או אחיו. הם מחליטים להביא את עם ישראל כולו, אחיו נותן פקודה וכל עם ישראל מגיע להר הכרמל. שם אליהו נותן לנביא הבעל ראשונים את הניסיון להוריד אש מן השמיים, ליצור קשר עם אלוקות, עם הקדוש ברוך הוא. מי צודק? והנביאים מנסים ומנסים כל היום עד הצהריים, ואליהו עושה מהם צחוק. כמובן הם לא מצליחים. הסיפור של חז"ל שחיל בית האלי נכנס פנימה ונצא להדליק את האש מלמטה, הוא ידוע מפורסם של חז"ל, והוא בנחש והקיש אותו, הם לא מצליחים. ואז אליהו בצהריים אומר להם, טוב זהו, ניסיתם, אז זאת דם הם מנסים. ואז אליהו בעצמו ניגש אל המזבח, מזבח השם הרוס, בונה אותו מחדש, שם הרבה מים כדי שלא יגיעו מהסקשפים, ואליהו מתפלל לקדוש ברוך הוא, ענני השם, ענני. אז אל שואלים למה פעמיים ענני השם ענני, ענני פעם אחת שתרד אש מן השמיים, ופעם אחת שלא יגידו מעשה קשפים, ולכן הוא שם המון מים סביב מים מחבים את האש. ובאמת בסוף התפילה שלו יורדת אש מן השמיים, מעמד אדיר, עשרות אלפי, לא יותר מזה, עם ישראל נמצאים על הר הכרמל, רואים את כל זה, וכולם עם אקסטאזה רוחנית, כולם צועקים את מה שאנחנו צועקים ברגעים הכי, הכי עליונים של יום הכיפורים, השם הוא אלוקים, השם, שם אנחנו לוקחים את זה, השם הוא אלוקים, השם הוא אלוקים. וככה כולם, אליה אומר להם, לפוס את נביא הבעל, להרוג את כולם, וזהו, הבאנו את הברכה ואת השלום ואת האמונה ואת השלווה לעם ישראל. אז מסתבר שלא ככה. למחרת בבוקר כבר איזבת שולחת מלאכים לאליהו ואומרת לו, מה שאתה עשית לנביאים אני הולכת לעשות לך. אליהו לוקח את הרגליים שלו ובורח, ושם בורח להר סיני, אגב חזק, שם הקדוש הוא פוגש אותו ואומר לך, מה לך פה אליהו? ואליהו מקטרג על עם ישראל, מכירים את זה כמובן, לכן אליהו מגיע בזמן הברית לתקן את המתרוג הזה ולהראות שעם ישראל כמעט 100% עושים את ברית המילה. מה לך פה אליהו? ואומר לו אליהו לקדוש ברוך הוא, ככה וככה הם עשו, וככה וככה הם עשו, והרגו את נביא הבעל, וגם אותי רוצים להרוג, ועובדים עבודה זרה עם ישראל. ושוב הקדוש ברוך הוא נותן לאליהו הזדמנות שנייה, ושוב אליהו אומר דברים כאלה. ואז כתוב שם שעברה אש גדולה ומים ורוח אדירה מפרקת הרים, ואש מטורפת ורעש חזק שבן אדם לא יכול לשמוע, ואחרי הרעש דממה, שקט, לא ברעש השם ולא בכל השם. מה אומרים הפרשים, מה הקדוש מלמד את אליהו? ופה יש דבר לפי שהקוק כותב במהלך ההגדרות לישראל. הקדוש ברוך הוא אומר לאליהו, אי אפשר לבנות תורה, אי אפשר לבנות עומק, אי אפשר לבנות מהלכים שלמים רק בהתלהרות. יפה מה שעשית. הקדוש ברוך הוא לא היה נגד מה שעשה אליהו. אליהו באמת רצה להראות את גדלות השם, את האמונה בקדוש ברוך הוא, ואפילו הצליח. אבל אם אתה חושב שבגלל שרגע אחד עם ישראל הגיע לזה התלהבות רוחנית אדירה, ראה איזה אש יורדת מן השמיים, נס גדול, אתה חושב שזה יחזיק מעמד ועכשיו עם ישראל כולו יחזור בתשובה? זה לא עובד ככה. השגרה של החיים חזקה ביותר. התלהבות כשם שהיא עולה, כך היא דורכת. אתם מכירים מה שכל, מה שהציבור אומר, חוכמת האמונים, מה שבא בקלות גם הולך בקלות, מה שלא בא בהשקעה לא נשאר. כדי לבנות יהודי מירת שמיים עם אמונות אמיתיות, עם תפיסה נכונה, משהו עמוק שיחזיק מעמד גם בשעות משבר לאורך זמן, זה דורש השקעה, זה דורש לימוד, זה דורש התבוננות, זה דורש זמן, זה לא משהו שבא בקלות. אי אפשר לבנות רק על ידי דברים כאן. אנחנו צריכים מדי פעם את ההתלהבות הזאת, היא מחזקת אותנו, היא נותנת לנו פוש פנימי, נותנת לנו עוצמה פנימית, אבל היא לא יוצרת אצלנו משהו יציב וחזק לאורך זמן. היא לא בונה, נותנת כאן פיקים כאלה שאנחנו צריכים להתרומם דרכם, אבל כדי לתת לנו את הכוח להמשיך את הבנייה. וזה לא הבנייה עצמה, הבנייה עצמה זה מהלך קבוע בבנייה, וזה מה שקרה, אומר הרב קוק, זה מה שקרה לעם ישראל במעמד הר סיני. הם ראו דברים מופלאים וגדולים, אבל הם לא עבדו על זה, הם לא בנו את זה. זה היה מין מתנת חינם שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל בתחילת ההוויה שלו. ישראל היה זקוק כזה דברים, אנחנו זקוקים אלה, לאורות ההדרים האלה. אבל האורות האלה הם בבחינת סימן, סמל, שאחרי אנחנו צריכים ללכת אליהם ולעבוד ולהגיע אליהם דרך העבודה שלנו, דרך המאמץ שלנו וההשקעה שלנו, ואז באמת נוכל להאיר את האורות האלה. אבל לבנות רק על האורות האלה בלבד, זה לא תופס, זה לא נכון. זה הנחש לחושך, זה הלוחות שמשה רבנו משומר המשך חוכמה. עכשיו שעם ישראל יתלו את עצמם בלוחות, חופני ופנחס, הבנים של אלי הכהן, יצאו למלחמה. מה הם לוקחים אותם למלחמה? את ארון השם. ומה זה עוזר שאדם לוקח איתו את ארון השם והמעשים שלו מושחתים? עשו דברים נוראים, כמו שכתוב בכתוב, חז"ל מספרים. הם חשבו שהם יקחו איתם את ארון השם, הוא יציל אותם. יש לנו את הקמאה איתנו, יש לנו את הסגולה איתנו, אפשר לעשות מה שאנחנו רוצים, זה בסדר, לא משנה אם יהיה אנשים משחתים חס וחלילה, לא נתקן את המידות שלנו. זה לא עובד כך. הם מתו, והארון נשבע. לא בגלל הארון, הארון אחרי זה עשה שמות בפלישתים, אלא בגלל התפיסה המוטעית הזאת לחשוב שדברים יכולים לצמוח מכלום, רק מניסים, רק מאיזה הערות בודדות. זה לא עובד כך, אלא רק מתוך עמל. עמל, אדם לעמל יולד, שאדם בונה עמל, בעמל בונה תורה, בונה תפיסה, בונה השקפה, בונה יסודות, זה נשאר קבוע, זה בנייה. ונסיים בדבר של הרב קוק, שהרב קוק מסביר את הדבר הזה בעניין של בית ראשון ובית שני. המשנה במסכת אבות בפרק החמישי אומרת, 10 ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש. באיזה בית המקדש נעשו הניסים? הראשון, השני, שניהם? הוא חזר רק בבית המקדש הראשון. בבית המקדש השני לא היו ניסים, לא היה ארון. שיהו גנז את הארון במעמקי בית המקדש, במעמקי הר הבית. לא היה ארון בכלל בזמן בית המקדש. אבן השתייה עומדת שם, כך אומרת הגמרא במסכת יומא. הניסים שלא זבו בבית המטבחיים, ולא אמר אדם צר לי המקום, וכל 10 הניסים שחזר מספרים שם, לא היו בבית המקדש השני. ואף על פי כן אומר הרב קוק, מה קרה לנו בבית המקדש הראשון? על מה נחרב בית המקדש הראשון? אומרים חז"ל במסכת יומא, על גילוי עריות, עבודה זרה, שפיכות דמים, כלומר עבירות חמורות ביותר. אומר המהר"ל, זה טומאת הגוף, זה גילוי עריות, טומאת הנפש, זה עבודה זרה, טומאת השכל, טומאת השכל זה עבודה זרה, טומאת הנפש זה שפיכות דמים. כל מערכות האדם השתבשו, לא עזרו כל הניסים האלה. אנשים עלו לרגל 3 פעמים, ראו את הניסים, התלהבו, חזרו הביתה, ואחרי זמן קצר הכל התפוגג, הכל נמס, הכל נעלם, הכל נמוג. ואילו בבית שני, כל המשנה שאנחנו לומדים יום יום נכתבה בזמן הבית השני, אחרי זה הגמרא, והיו צדיקים וחסידים, ולא היה עבודה זרה, ולא היה גילוי עריות, ולא היה שפיכות דמים, לא היו את הדברים האלה. למה? נפלנו בדבר אחר, שנאת חינם, טעויות אחרות, קשות יותר במקבול מסוים, אבל לא בדברים. למה? כי היה תורה, היה לימוד תורה, את ההתמודדות, את העבודה, היה עומק, היה אמונת חכמים, שמונים את הדברים נכון, הדברים חזקים ועצינים. באמת, בית המקדש שני נחרב בגלל דברים אחרים. הרב קוק זה אותו רעיון. זה היסוד של גלות. ככה אנחנו מבינים. לפי המשך חומה, הסברנו את שני הדברים. למה עם ישראל, אחרי כל מה שראה, נפל בחטא העגל, אפילו כל הניסים שראו, כי הניסים לא מחזיקים. לא בונים אמונה רק על גבי הניסים האלה. אולי שהניסים הם ההתפשטית שלנו, זה האמונה, אנחנו יודעים שהם אמת, וכמו שאמר כוזרי, בגלל הניסים שראינו, הקדוש ברוך הוא אמת, ועם ישראל אמת. אבל כשבאים לבנות את הקומה הרוחנית שלנו, אנחנו לא יכולים להסתמך רק על ניסים, אלא על עבודה, על לימוד ועל השקעה. זה גם הסיבה שמשה רבנו החליט לשבור את הלוחות, כדי שעם ישראל לא יחשוב שיש משהו חיצוני שאפשר להידבק בו ולהתאפס בו, והוא יפתור לו, הוא יעשה לנו את כל העבודה. לא, העבודה היא שלנו. אם אנחנו נתלה את עצמנו בנחש או בלוחות, לא יחזיק מעמד, לקרוז ניפול אחרי נעבוד. נסיים בדברים הידועים של הנציב ניקולוז'ין. כותב הדברים המפורסמים שלו, זה קשור גם לפרשת השבוע שקראנו השבת, זה קשור כבר למה שאמרו חז"ל, מה נחרב הבית השני? על שנאת חינם. בלעם, כשהוא רואה דאבות מראש צורים אלינו ומגבעות אשורנו, בלעם אומר, תמות נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמוך. מי הם ישרים? אומרים חז"ל, זה האבות הקדושים. למה נקראו אבות ישרים? על מה הם נקראו ישרים? אומר הנציב מבולוז'ין, והעניין נתבהר בשירת האזינו, בהקדמה לספר בראשית, הקדמה שאני מניח שמכירים אותה, אבל הימים האלה שאנחנו מציינים חורבן הבית, שלושת השבועות, חנה לחורבן, אנחנו צריכים להתבונן הרבה בדברים האלה כדי לתקן את הטעות הזאת שלפעמים רובצת בתוכנו. העניין נדבר בשירת האזינו על הפסוק, עצור תמים פעלו צדיק וישר, לשבח ישר הוא נאמר, להצדיק דין הקדוש ברוך הוא בחורבן הבית השני, שהיה דור עיקש ושתלטול, ופירשנו של צדיקים וחסידים ועמלי תורה. זה כן אמרנו, בזכות זה לא היו את העבירות הקשות האחרות, כי ידעו, אך לא היו ישרים בהליכות עולמם מפני שנאת חינם שבליבם. זה איזה חשדו את מי שראו שנוהג שלא כדעתם בעירת השם, שהוא צדוקי ואפיקורס, ובא על ידי זה לשחודמים בדרך הפלגה, לא באופן ישיר בהכרח, ובכל הרעות שבעולם עד שחרב הבית. ועל זה היה צידוק הדין, שהקדוש ברוך הוא ישר הוא ואינו סובל צדיקים כאלו, אלא באופן שהולכים בדרך הישר גם בהליכות עולם ולא בהקמימות, אף על גם שהוא לשם שמיים. אי אפשר להגיד בשם השם שמיים כל דבר, זה גורם חורבן הבריאה והריסות ישוב הארץ. וזה היה שבח האבות, שמלבד של צדיקים וחסידים ועובר השם באופן היותר אפשר, הכי גבוה שאפשר, עוד היו ישרים, היינו שהתנהגו עם אומות העולם, אפילו עובדי אלילים מכוערים, ערביים נדמו לו לאברהם, אותם שלושת מלאכים, לא ידע בהתחלה שהם מלאכים, ואף על פי כן בכל מקום היה עמם באהבה וחשו לטובתם באשר הוא קיום הבריאה, כמו שאנו רואים כמה השתתח אברהם לפלל לסדום, אבל גם שהיה שונא אותם ואת מלכם תחליט שנאה עבור רשעתם. בכל מקום חפץ בקיימה, וזה מה שאמר הפעם שאני אומר, זה מה שאמר בלעם, למות נפשי מות ישרים. הלוואי ש זה אפשר לסכם ולומר, אמרנו בהתחלה מה שאני חזה במשנה, שמשה דברים הראו לעבודנו, תזור עליהם, הושתברו על הלוחות, חטא העגל ושירת הלוחות, בטל קורבן התמיד, ובקעה העיר, שרף אפוסטורס התורה והעמיד צלם באחד. הכל בסוף זה עניין אחד, שעם ישראל לא מבין את כוחה של תורה נכון, חושב שתורה זה משהו אולי, כמו שאמרנו, לא, זה לא דורש מאיתנו עבודה ומאמץ לעומק לבנות בניין עמוק, אז הלוחות משתברות. כשאין את ההתמדה, הדרך להגיע זה התמדה, אז גם הקורבן תמיד מתבטא. והעיר, עיר הקודש מובקעת, אין קדושה, והתורה נופלת. כן, הפוסטור שורף את התורה, ובסוף זה הדבר הכי צלם בעיך, צלם בעיך, זה הטעות הכי חמורה שיש. עזרת השם, אם אלה ימים של בוננות, כמו שאמרנו, ימים של תשובה, ימים של הרבה בוננות על אהבת הבריות, אהבת ישראל, לתקן את החטא של שנאת חינם, עזרת השם שנזכה להוסיף הרבה הרבה, כמו שהרב אמר, אהבת ישראל זה מקצוע גדול גדול בתורה, זה גם זה לא דבר שרוכשים אותו ברגע, אלא בהבנה והשקפה והתבוננות ולימוד. עזרת השם, הקדוש ברוך הוא יראינו ניסים וישועות ונפלאות בקרוב, ונגיע לימים שעליהם נאמר צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי, ולא מצווה לששון ושמחה, והאמת והשלום יחד, והשלום יחד, אהרו.